say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי ט"ז באדר תש"פ, מסכת שבת. דף וו. הם מאזינים לרדיו קול חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לקראת שבת לכו ונלכה. כבר אוחזים אנו בסייעתא דשמיא בדף השישי של מסכת שבת. ואיש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק. חזק חזק ונתחזק. אחד את השני, בתלמודנו, במתנה הגדולה, התורה הקדושה. לגבר עוד ועוד ועוד חיילים לאורייתא, גם אם לא מספיקים בשעות הבוקר המוקדמות, במשך כל היום ניתן ללמוד וללמד דרך האתרים השונים, אתר רדיו קול חי, אתר פורטל הדף היומי, אתר בחדרי חרדים, אתר כל הלשון ואתר כיכר השבת. ובטלפונים, הטלפון של רדיו קול חי 24 שעות ביממה, וכן כל שאר הטלפונים, רשמו לפניכם 039-039-039, מספר קל, קליט, שלוש פעמים 039, עוד קו טלפון, קו השס, ישירות לשיעור שלנו, 026-33-50-44, 026-33-50-44, קו הדף היומי העולמי, 072-332-6-332, 072-332-6-332. כל הלשון, מספר ישיר לשיעור דפינו היומי, 073-295-1370. 073-295-1370. ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. נכנסים אנו אל בית המדרש בשמחה ובטוב לבב ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה בכניסת היהודי אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי יקותי אל יהודה, בן חיה פייגה פרל, רבי שלמה חיים בן בריינה, הרב דוד בן יהודית, הילדה חנה בטסטר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות. ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. היום הזה בשנת ג' אלפים שין צדי א' לבריאת העולם, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, והיא מחולקת לפי חודשי השנה. בפרק י"ב מרוכזים הדברים הטובים שקרו לעם ישראל בחודש אדר, החודש ה-12. היום הזה כורש מלך פרס נותן רשות לבנות את בית המקדש, והיום החלו לבנות את חומת ירושלים שנפרצה ונסתרה. היום זה היורצייט של רבי אלעזר מנחם מנדל בן רבי משה בידרמן, האדמור מללוב, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים בשנת תרמ"ג. בשנת תשנ"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי פנחס מנחם, בן רבי אברהם מרדכי אלתר, הפני מנחם מגור. ובשנת תשס"ה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי פנחס יהודה, בן רבי טוביה ליברמן, בעל מחבר הספר לב טוב על חובת הלבבות והרמב"ן. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים וימליצו טוב בעדינו ובעד כלל ישראל. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, מתרי"ג המצוות. והיום הזה, מצווה חביו, המצווה השישה ועשרים, שלא נאמין באלוהה בלתי השם לבדו. שלא נאמין אלוהים זולתי השם יתברך לבדו, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ופירושו, לא תאמין אלוהה אחר זולתי. וכתב הרמב"ן ז"ל, לא תמצא לעולם שיאמר הכתוב אלוהים אחרים רק על האמנת הלב, אבל על העשייה לא יאמר לעולם לא תעשה אלוהים אחרים, כי לא תיפול בלשון עשייה אחרים. ויפה דקדק הרמב"ן ז"ל דברי פי חכם חן, כאמור במגילת קהלת. וזאת המצווה היא העיקר הגדול שבתורה, שהכל תלוי עליו, כמו שנאמר בספרי, על ספר במדבר, כל המודה בעבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה. ואחד המקבל באלוהה לשום דבר זולתי השם לבדו, או העובד אותו דבר כדרך עבודתו, כלומר כדרך שעובדים אותו המאמינים בו, או אפילו שלא כדרך עבודתו, אם יעבדנו בארבע עבודות ידועות, שהם זיבוח וכיתור וניסוך והשתחוויה, עבר לא יהיה לך. וניסוך וזורק דבר אחד הוא מתחייבים בזריקה כמו בניסוך. שורש מצווה זו נגלה וידוע, פרטיה כגון מה אמרו, שאם קיבל באלוהה אחר מכל הנבראים, ואפילו מודה שהקדוש ברוך הוא שולט עליו ועל אלוהותו, עובר הלא יהיה. ומה הדבר שנקרא דרך עבודתו ושלא כדרך עבודתו, ואם עבדו הוא דרך ביזוי ועבודתו, בכך מה דינו? וארבע עבודות האסורות בכל האלוהות, עד איכן תתפשט איסורן? כי עניין מה שנאמר במסכת עבודה זרה בדף נון א', דשובר מקל לפניה בכלל זובח, ובכן מה שאסרו לקרות בספרי עבודה זרה מחוברים בענייני עבודתיה, או בדברים אחרים שלה, כל שגורמין להאמין בה בשום צד, ואיסור עירור הלב אחריה ודין ישראל שעבדה אפילו פעם אחת מדינו, ואם קיבלו לאלוהה וחזר תוך כדי דיבור חייו, שלא נאמר בזה תוך כדי דיבור כדיבור, והוא הדין בעניין קידושין. והעובדה מאהבה שחיבב אותה צורה לרוב יופיה ומאיראה שלא תרע לו, ולא שיקבלה באלוהה וכן העושה לכיבודים כגון חיבוק נישוק סך מלביש מנעיל מדין איסורו, ודיני ביטולי עבודה זרה כיצד וחילוק בין עבודה זרה דישראל, עבודה זרה דעובד גילולים בעניין ביטולה, ואיסורי הנאה של עבודה זרה דייכן והחילוק שבין תלוש הנעבד למחובר מעיקרו, ומאימתי היא נעשית עבודה זרה ודין משמשי עבודה זרה, ואם ביטולה היא מה יהיה במשמשיה, ותקרובת של עמד דינו ועבודה זרה שהניחו העובדיה והרחקה מעובדיה ביום עבודתה וסמוך לו, והדברים האסורים לנו למכור להם לעולם, מפני חשש קלונה והרחקת עיר שיש בעבודה זרה בתוכה ויתר פרטיה, מבוארים במסכת הבנויה על זה והיא עבודה זרה. ונוהגת בסחרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה ועבד עבודה זרה כדרך עבודתה ושלא כדרך עבודתה בארבע עבודות שכתבנו, בעידים והתראה נשכל, ובשגגה חייב להביא חטאת קבועה, וזאת המצווה היא מכלל השבע מצוות שנצטוו כל בני העולם ביחל עלן. אבל מכל מקום חילוקין יש בפרטיה בין ישראל לשאר האומות, והכל מבואר שם בעבודה זרה. ומן החילוקין שבין ישראל לשאר האומות בניין המצוות המוטלות על הכל הוא, שישראל לא יתחייב לעולם בלא עידים והתראה, ושאר האומות אין צריכים התראה, לפי שאין חילוק בהן, בין שוגג למיזיד, וכן התחייבו גם כן בהודעת פיהם, מה שאין כן בישראל שצריך עדים. ועוד יש חילוק אחר, כי האומות בעוברם על כל אחת ממצוותם, התחייבו לעולם מיטה, וזהו שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין הזרתן, זוהי מיטתן. וישראל התחייב פעמים קורבן, פעמים מלכות, פעמים מיטה, ופעמים לא מתחייב בכל אלו, אלא שהוא כעובר על מצוות מלך ונשא עוונו. זוהי מצווה חביו מתרי"ג המצוות מתוך ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול במסכת שבת בדף ה'. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה פעם נוספת השאלות, והפעם לצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע מעביר חפץ דלת עמוד ברשות הרבים מקורה פטור? והתשובה היא, לפי שאינו דומה למחנות של ישראל כשהיו במדבר. שאלה שנייה, לרבי אבאו, מדוע במשנתנו העני או בעל הבית חייבים? הרי הניחו ביד ואין בו מקום של דלת על דלת תפחים. והתשובה, משום שמדובר שהשפילו ידם למטה מגימל תפחים מהקרקע ונחשב כקרקע עצמה. שאלה שלישית, מדוע אם השני עקר ממקומו וקיבל את החפץ בידו הזורק פטור? והתשובה, כפי שאומר רש"י, משום שלא נח מכוח הזרוק אלא מכוח המקבל. שאלה רביעית, הקורא בראש הגג ונתגלגל ראש אחד של הספר למטה מהסרה, מדוע אסור להחזירו? והתשובה, גזירה שמא ייפול כולו ויחזירנו ויעבור על איסור תורה. שאלה חמישית, מה הדין העוקר אגוז הצף על גבי מים? והתשובה, פטור משום שאין זה דרך הנחתו ואינו נחשב כנח, וממילא אין זה נחשב שעשה עקירה. שאלה האחרונה על דף ה', מה הדין העוקר חפץ שלו על מנת להוציאו ונמלח והוציאו? והתשובה, יכול להוציאו ולהכניסו כל היום כולו עד שיעמוד ושוב יעקור רגליו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף ה' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ט"ז באדר תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף וו במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד ב', טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף הדף בנקודה ומן המילים. אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן. היה טעון אוכלים ומשכין ונכנס ויוצא כל היום כולו, אינו חייב עד שיעמוד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא מאמר נוסף בשמו של רבי יוחנן בענייני הוצאה. ואמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אבין בשמו של רבי אילה, בשמו של רבי יוחנן, אדם שעמד ברשות היחיד והיה טעון אוכלים ומשקים, כדי להעבירם ממקום למקום בתוך רשות היחיד, לאחר שעקר רגליו ונמלח בדעתו ויצא לרשות הרבים, ונכנס לרשות היחיד ויוצא לרשות הרבים, אפילו עושה כך כל היום כולו, כלומר, יוצא ונכנס שוב ושוב בלא שיפסיק מהליכתו, אינו חייב קורבן חטאת עד שיעמוד מעט ברשות אחת, והנחת גופו כהנחת חפץ, וכשעוקר שוב כדי לצאת או להיכנס, עושה עקירה של איסור. אבל כל זמן שלא עמד מעט במקומו, נמצא שאין כאן מעשה עקירה, שכן בתחילה, כשעקר ממקומו, לא עקר על מנת לצאת לרשות אחרת, ואין זו עקירה המחייבת. כי לומדים מלאכות שבת ממלאכת המשכן שאין חייבים אלא במלאכת מחשבת, כלומר, שיתכוון לעשות את המלאכה, ולכן צריך שיתכוון לעקור כדי להוציא לרשות הרבים, ולא שיתכוון לעקור על מנת להעביר מזווית לזווית ברשות היחיד. אמר רבי דברי רבי יוחנן, שכשיעמוד יחשב כהנחת החפץ, והוא זה רק כשעמד לפוש, לנוח מיגיעו. לפוש זה מלשון שבת וינפה, שאומר היה אבץ. אז כשעמד לפוש, בכך נחשב כאילו הניח את המסע שעליו, אבל אם עמד רק כדי לסדר את המסע על כתיפו, אין זה נחשב עמידה ואין כאן הנחת חפץ, ממילא הקירה שאחריו אינה נחשבת הקירה. וטעם החילוק שבין עמידה לפוש לעמידה לכתף, בעומד לפוש, כיוון שהוא צריך לעמוד מכוח היגיעה כדי שיסור ממנו המאמץ שהתייגע בו, בטלה להקירה ראשונה. מה שאין כן כשעומד לכתף לא בטלה הקירה הראשונה, והכל נחשב כהליכה אחת. ומוכיח זאת הבאי, ממאי, מאיכן זה מוכח, מדאמר מר מכך שאמר רבא, שהיה רבו של הבאי, המעביר חפץ 400 ברשות הרבים, ותוך 400 עמד כדי לפוש, כדי לנוח, וחזר והשלים ל-400 פטור, כיוון שעמידתו הראשונה היא כהנחת חפץ, ולא העביר 400 בעקירה אחת, ואינו חייב עד שיעקור חפץ ברשות הרבים, ויניחנו לסוף 400. אבל אם עמד בתוך 400 כדי לכתף, לסדר מסעו על כתיפו, וחזר והשלים ל-400 והניח את החפץ או שעמד לנוח, חייב, כיוון שעמידתו בתוך 400 אינה נחשבת הנחה, ורק ההנחה בסוף היא ההנחה. והרי העביר 400 בבת אחת, אבל אם הוליך את החפץ 400 וחוץ ל-400 עמד לפוש, ולאחר שעבר 400 עמד כדי לנוח, חייב, כיוון שעמידתו זו היא הנחה, ונמצא שהעביר את החפץ 400 ברשות הרבים, ולבסוף אין ניחו, וחייב על העברה הזו. אבל אם עמד כדי לכתף לסדר את המסע על כתיפו, פטור, כיוון שאין כאן הנחה. ואם יתלנו אחר מידו ויניחו, שניהם פטורים. וצריך לציין שכל זה דווקא כשהוא עומד ומתקן את מסעו על כתיפו, אבל אם יניח את מסעו על גבי קרקע, אפילו בכדי לחזור ולסדרו כראוי על כתיפו, פשוט שנחשב הנחה. וכאשר עוקרה מרשות היחיד, נחשב לעקירה. כך אומר הר"ן בחידושיו. והחזון איש מסתפק. כשהניח את מסעו על הקרקע בשביל לכתף, האם נחשב הנחה או לא. כותב שער הציון בסימן שין ממתת סעיף קטן חי, מה שאמרה הגמרא עמד לפוש זה לאו דווקא, אלא כל שלא עמד לתקן את מסעו, נחשב כעומד לפוש. ואפילו אם אינו עומד בינתיים לצורך עצמו מפני שרצונו לנוח, אלא עומד כדי להפסיק את העברה. כדי לא להעביר 400 בבת אחת, גם זה נקרא עמידה לפוש ופטור. וכך גם דעת החזון איש, שדברי הגמרא לפוש הם לרבותה, שכל שכן אם עמד לדבר עם חברו וכיוצא בזה, שנחשב כהנחה. והחידוש הוא שאפילו לפוש, שמשמעות המילה היה מקום לומר, שכיוון שנופש כדי להחליף כוח הרי זה כלכתף, משמיעים לנו שגם זה נחשב הנחה. אם כן, מכאן למד הבאי שהעמידה לכתף אינה נחשבת כהנחה. היא לא עמידה לפוש, היא הנחה, ולכן אדם זה שהיה טעון אוכלין ומשכין, על מנת להעבירה מזווית לזווית ונמלח להוציאם לרשות הרבים, אם קודם שיוציאם יעמוד לפוש, עמידתו תחשב כהנחה, וממילא ההליכה שאחריה תהיה כעקירה. אבל אם יעמוד לכתף, עדיין נחשב כמהלך מכוח עקירתו הראשונה, ומכיוון שהעקירה זו לא נעשתה על מנת להוציא לחוץ, אין עליה שם עקירה. כשהגמרא מייקה משמלן וחימה משמיינו רבי יוחנן, האם כוונתו ללמדנו את הדין שאם לא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך? שאם בתחילת העקירה לא הייתה כוונתו להוצאה מרשות לרשות הוא פטור? אמרה רבי יוחנן חד הזימנה, הרי את הדין הזה כבר אמר רבי יוחנן פעם אחת. ואמר רב ספרה, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, המעביר חפצים מזווית לזווית בתוך הבית, ואחר שעקרם נמלח עליהם והוציאן לרשות הרבים, פטור, כיוון שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. אז מדוע הוא צריך רבי יוחנן לכפול לדבריו באופנים שונים? מתרץ את הגמרא המורה עינינו, רבי אילאי ורבי עמי הם שני המוראים שאמרו זאת בשם רבי יוחנן. מר אמר לה בהי לישנה ומר אמר לה בהי לישנה. אחד אמר זאת בלשון זו והשני אמר זאת בלשון אחרת, אבל רבי יוחנן אמר זאת פעם אחת בלבד. ומסביר המלוא רצון שבאמת רבי יוחנן אמר את דינו בלשון אחת. שאם היה נכנס ויוצא אפילו עשה כך כל היום כולו אינו חייב עד שיעמוד, אלא שכל אחד מהמוראים העמיד את דבריו באופן אחר. שרבי אילאי העמיד את דינו באוכלין ומשקין, וסתם אוכלים ומשקים משתמשים בהם בבית ולא בחוץ, ולכן לא היה רבי אילאי צריך לומר ונמלח עליהן, שהרי הדבר מבורר מתוך העניין שמתחילה לא הייתה כוונתו להוציאם לחוץ, שהרי בדרך כלל מקומם הוא בבית. אבל רבי עמי, שהעמיד את דינו של רבי יוחנן במעביר חפציו, צריך היה להוסיף ולומר שנמלח עליהם והוציאם, מפני שבלא התוספת הזו היינו אומרים שכך הייתה דעתו מתחילה להוציא את החפץ הזה לחוץ. דנה הגמרא אודות מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה לכמן בדף צדי א' עמוד ב'. המוציא חפץ מחנות שהיא רשות היחיד לפלטיה, רחבה של עיר שמתקבצים שם לסחורה, והיא רשות הרבים, דרך סטיו, מקום ההצטבעות, הספסלים שיושבים שם הסוחרים, ונחשב המקום לקרמלית כיוון שאינו עשוי להילוך כרשות הרבים, חייב חטאת הועיל ולא נעמד לנוח בסטיו, שהרי עקר חפץ מרשות היחיד והניח אותו בפלטיה שהיא רשות הרבים, ובן הזי פותר מחטאת, וטעמו יבואר בהמשך. מבררת הגמרא את מקור החיוב לדעת תנא קמא ומקשה, בישלמה בן הזי, מה שבן הזי פותר מובנו, שכן טעמו הוא דקסבר וסובר, מהלך כעומד דמי, המהלך נחשב כעומד בכל פסיעה ופסיעה, ונמצא שעקר מרשות היחיד והניח בקרמלית, ושוב עקר מקרמלית והניח ברשות הרבים. לבן הזי כל פסיעה היא עקירה וכל הנחת רגל היא הנחה. אלא רבנן המחייבים, נהינה מדקה סברי אגם שאכן הם סוברים, שמהלך לאו כעומד דמי אינו נחשב כעומד בכל פסיעה, והרי עבר החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים בלא הנחה בקרמלית. אבל מכל מקום קשה, איך השכחה נקייה היא גבנה דחיה, וכאן מצינו שהמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים באופן כזה, כלומר דרך רשות אחרת, יהיה חייב, שמה לא חייבת תורה אלא במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ללא הפסק רשות אחרת. כלומר, הרי גדרי חיוב הוצאה נלמדים מהמשכן. ואיכן מצינו במשכן הוצאה כזו שבאמצעה הוא נכנס למקום שנפסק חיובו? וגם אם מסברה אין לחלק כל כך בין הוצאה כזו לסתם הוצאה, אבל כיוון שהוצאה היא מלאכה גרועה, אין לחייב עליה אלא באופן שמצינו כמותה במשכן. ונזכיר ונציין, שהוצאה נחשבת למלאכה גמורה, זה על פי התוספות לאל בדף בית עמוד א' בדיבור המתחיל פשט. רצת הגמרא אמר רב ספרה, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, אומר רב ספרה בשמו של רבי עמי, שאמר בשמו של רבי יוחנן, יש ללמוד שחייב גם באופן זה מדדעה והמעביר חפץ ברשות הרבים. דומה זה למעביר חפץ ברשות הרבים יותר מארבע אמות, שהרי התם שם במעביר חפץ ברשות הרבים יותר מארבע אמות, לאו אף על גב דקמה דנקית לי ועזיל, פטור. האם לא, אף שכל עוד שאוחזו ומוליכו חוץ מארבע אמות, פטור ובכל זאת, כי מה נחלה כשמניחו, חייב. אף שבין העקירה וההנחה, מפסיק הילוך שפטור עליו. כלומר, אחרי שכבר העביר את החפץ ארבע אמות, מה שאוסיף להוליכו עוד, הוא מעשה שאינו מחייבו כלום. הכנה מלא שנה, גם כאן במוציא מרשות לרשות דרך מקום פטור, אין הדין שונה והוא חייב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת מדמי, וכי הדברים דומים זה לזה, התם שם במעביר ברשות הרבים כל איך הדמן אחלי בכל מקום שיניחנו אחרי, שהעבירו ארבע אמות מקום חיובו. ולכן גם אם לא יניחו שם אלא העבירו עליו, אין זה מפקיע חיובו. אבל אחר כאן במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו, אם אנחלי אם יניחנו בסטיו מקום פטורו, דהיינו מקום שלא חייבים עליו. ולכן ייתכן שאף שלבסוף הניח ברשות הרבים, מכל מקום פטור. אומרים התוספות בדיבור המתחיל התם, שיש הבדל בין המוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, והעבירו דרך רשות הרבים למעלה מעשרה תפחים, שהוא מקום פטור, הוא חייב, אף על פי שאם היה מניחו שם למעלה מעשרה, היה פטור. וזה בגלל שתחתיו במקום שהוא מהלך הוא מקום חיוב. מה שאין כן במעביר דרך סטיו, גם הקרקע שתחתיו היא מקום פטור. הביאה הגמרא ראיה אחרת אלא המקור לחיוב במוציא דרך סטיו הוא מדדהה והמעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע. זה דומה למעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע עמות לסוף ארבע עמות בצמצום. והכוונה שהעבירו קצת יותר משיעור אתר העברה המצומצם שהוא ארבע עמות והלחסונן, דהיינו חמש עמות ושלושה חומשי עמה, כמבואר במסכת העירובין בדף נ"א, שהרי התם שם במעביר חפץ. לאו וכי לא אף על גב דימנח לי שימי הניחננו בתוך ארבע עמות פטור, וכי מנח לי בסוף ארבע עמות חייב, ובכל זאת כשמניחו בסוף ארבע עמות חייב, הכנה מלא שנה. גם כאן במוציא מרשות לרשות דרך מקום פטור, אין הדין שונה, והוא חייב. ונשאלת השאלה איך אפשר ללמוד ממעביר ארבע עמות ברשות הרבים למוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו. הרי מה שמעביר פחות מארבע עמות פטור זה מפני ששיעור מלאכת העברה ברשות הרבים הוא ארבע עמות. וכל שהניחו תוך ארבע עמות לא עשה אלא חצי שיעור מלאכה. ונמצא שאין טעם הפטור משום שהניחו במקום פטור, וממילא אין ללמוד מכאן למעביר דרך סטיו שהוא מקום פטור שהוא חייב. התשובה היא שמה שחייבה תורה למעביר ארבע עמות ברשות הרבים זה משום שמוציא מרשות לרשות. והיינו שארבע עמותיו של אדם נחשבות למקומו, והמעביר ארבע עמות הרי הוא כמוציא מרשות שלו לרשות אחרת. ולכן מה שפטור מעביר פחות מארבע עמות אינו משום שמלאכה פחות מכשיעור, אלא זה מפני שהניחו במקום פטור. כלומר, הואיל והוא תוך ארבע עמותיו הרי זה כמו רשותו. כך מסביר החזון יחזקאל. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ושואלת מדמי וכי הדברים דומים זה לזה? אתם שם במעביר ברשות הרבים, לגבי דעי גברה, אמנם לאדם זה מקום פטורו, משום שהוא תוך ארבע עמות מהמקום שעקר את החפץ, אבל לכולי אלמה, לשאר האנשים מקום חיובו. שכן, אם יתלו הם איזה חפץ ממקום המרוחק מכאן יותר מארבע עמות ויניחו אותו כאן, יהיו חייבים. ולאו דווקא שאר האנשים, אפילו האדם הזה עצמו, אם יתול חפץ בריחוק ארבע עמות ויניחנו כאן, יתחייב. בעיקר כוונת הגמרא היא שהמקום במהותו הוא מקום חיוב. ורק לגבי טלטול אינו מחויב אם יניחנו כאן, כיוון שעוד לא העביר ארבע עמות. אבל לך כאן במעביר דרך סטיו לכולי אלמה, גם לשאר האנשים מקום פטורו. שכן כל אדם שיניח כאן חפץ ייפטר, ולכן ייתכן שאף המוציא מרשות לרשות דרך הסטיו פטור. אלא מביאה הגמרא ראיה אחרת המקור לחיוב במוציא דרך סטיו, ומדדהה והמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, דומה למוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ועובר דרך צידי רשות הרבים. כגון שעובר דרך חצר שהגדר שלה, שליד רשות הרבים נפרצה, במילואה לצד רשות הרבים, או אם נפרצה ביותר מ-10 עמות, ולא כולה, והמקום ששם הייתה המחיצה, הל עליו דין צידי רשות הרבים. ובדין צידי רשות הרבים יש מחלוקת בין חכמים ורבי אליעזר במסכת העירובין, כמו שמיד תביא הגמרא, ולדעת חכמים אין דינם כרשות הרבים גמורה אלא ככרמלית, שהרי התם שם במוציא דרך צידי רשות הרבים, לאו האם לא אף על גב דאימן אחלי, אם יניחנו על צידי רשות הרבים, פטור. אם יניחנו על צידי רשות הרבים, פטור, כיוון שדינו ככרמלית. וכי מנח לי ברשות הרבים, ובכל זאת כשמניחו ברשות הרבים, חייב. הכנה מלא שנה, גם כאן במוציא דרך סטיו, אין הדין שונה והוא חייב. דנה הגמרא בראיה הזו ומקשה. מתקיף לה רב פאפה, מקשה על כך רב פאפה, ניחה לרבנן ראיה זו מובנת לשיטת חכמים. במסכת העירובין בדף צדיד עלית עמוד א', דאמרי צידי רשות הרבים, לאו כי רשות הרבים דמי. הם אינם נחשבים כרשות הרבים עצמה, ולדעתם אכן מוכח שגם המוציא דרך סטיו חייב, אלא לשיטת רב לזר. דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, נחשבים כרשות הרבים. מה יקל למימר, איך נבהר זאת? כלומר, הרי לדבריו גם מקום הפרצה עצמו הוא מקום חיוב. ואם כן, אכן מצינו שהמעביר דרך מקום פטור חייב, ובעצם קושיית רב פאפאי, כדי לברר האם אפשר למצוא מקור לדין הזה גם לפי רבי אליעזר. תרץ את הגמרא אמר לרווחה ברי דרוויקה לרב פאפא, אימור דשמת לרבי אליעזר דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי. מה שיכולים אנו לומר ששמעת לשיטת רב לזר שאמר שצידי רשות הרבים נחשבים כרשות הרבים, זהו רק איכה דווקא במקום דליקה חיפופי. אין שם יתידות קטנים המרחיקים את העגלות מלהתחכך בקטלים. וכמו בחצר שנפרצה ששנינו במסכת העירובין, לפי שבאופן זה סובר רבי אליעזר שגם הצדדים הם מקום הילוך לרבים ונחשבים כרשות הרבים גמורה. כלומר, שהיו נועצים יתידות בצידי רשות הרבים סמוך לקטלי החצרות והבתים, כדי שהעגלות והקרונות העוברים ברשות הרבים יתחככו באותם יתידות ולא בקטלים ויפילום. אבל איך הדעיק החיפופי, אבל במקום שיש יתידות ליד הקטלים, כלומר, קטלי רשות היחיד, חצר או בית, שלימים, ומוציא חפץ דרך הפתח לרשות הרבים, אבל בצידי רשות הרבים סמוך לקטלים ישנם יתידות, משם מתלי, האם גם באופן זה שמעת שרבי אליעזר אומר שצידי רשות הרבים נחשבים לרשות הרבים? כלומר, הרי באופן זה בוודאי גם רב לזר מודה שאינם כרשות הרבים. ולמה? לפי שאין נוח לבני רשות הרבים להשתמש שם. אם מניח שם את החפץ, פטור. ואף על פי כן, המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך אותם צידי רשות הרבים, חייב. איל כך, הנה לך, שגם לשיטת רבי אליעזר להדמיה, המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו, דומה לאופן הזה, וממנו נלמד שאותו אדם יהיה חייב. שנינו בברייתא שבן עזאי חולק על חכמים וסובר שהמוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו פטור. למדנו לעיל בברייתא בדף ה' עמוד ב', המוציא חפץ מחנות שהיא רשות היחיד לפלטיה שהיא רחבה של עיר, שמתקפצים שם לסחורה והיא רשות הרבים דרך סטיו, דרך מקום ההצטבעות, דרך מקום הספסלים שיושבים שם הסוחרים. והמקום הזה נחשב קרמלית, כיוון שאינו עשוי להילוך כרשות הרבים, חייב קורבן חטאת, הועיל ולא נעמד לנוח בסטיו, בעצם עקר חפץ מרשות היחיד והניח אותו בפלטיה שהיא רשות הרבים. אבל בן עזאי פוטר מחטאת. ולמה הוא פטור? כי המהלך נחשב כעומד בכל פסיעה ונמצא שעקר מרשות היחיד, הניח בקרמלית וחזר ועקר מקרמלית והניח ברשות הרבים. ולכן פטור. כי להוציא מרשות היחיד לקרמלית או מקרמלית לרשות הרבים, פטור. על פי הטעם הזה, רבי יוחנן מחדש דין בדעת בן עזאי. אמר רבי יוחנן, הוא מודה בן עזאי, כלומר גם בן עזאי הסובר שהמוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו פטור, וזאת משום הטעם שהמהלך נחשב כעומד בכל פסיעה ונמצא שעקר ברשות היחיד והניח בקרמלית, וחזר ועקר בקרמלית והניח ברשות הרבים, בכל זאת מודה הוא בן עזאי לחכמים בזורק חפץ מחנות לפלטיה דרך סטיו, שכן יהיה חייב, לפי שבאופן זה לא נח החפץ כלל בקרמלית. מביאה הגמרא ברייתא כרבי יוחנן, תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא כמו שאמר רבי יוחנן, המוציא מחנות לפלטיה דרך סטיו, מחנות לרשות הרבים דרך הקרמלית, חייב. אחד המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחד המכניס מרשות הרבים לרשות היחיד דרך סטיו, ואחד הזורק את החפץ, ואחד המושיט את החפץ בידו מחנות לפלטיה דרך סטיו, חייב. עד כאן הם דברי חכמים החולקים על בן עזאי. בן עזאי אומר, המוציא והמכניס בדרך הילוכו פטור, משום שמהלך כעומד הוא, ונמצא שנח גופו בקרמלית, אבל המושיט והזורק, אף שהחפץ עובר במקום פטור, חייב. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, המפרטת ארבע רשויות החלוקות בדינן לעניין הוצאת שבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת שבת. ארבע רשויות שכל אחת מהן חלוקה בדיניה נאמרו לעניין הוצאת שבת, והילו הן, רשות היחיד ורשות הרבים וקרמלית ומקום פטור. קרמלית ומקום פטור, שניהם אינם לא רשות הרבים ולא רשות היחיד, ומן התורה מותר להוציא ולהכניס משניהם בין לרשות הרבים ובין לרשות היחיד, וכן להעביר בהם חפץ יותר מארבע אמות. נמצא שמן התורה יש רק שלוש רשויות בלבד, אלא שבקרמלית גזרו חכמים על כל אלה, ובמקום הפטור חכמים לא גזרו. וטעם החילוק שביניהם, לפי שהקרמלית היא מקום חשוב, אבל מקום פטור אין לה חשיבות מקום, לפי שהיא פחותה מארבע תפחים על ארבעה תפחים. שואלים תוספות בדיבור המתחיל ארבע רשויות לשבת, מדוע לא שנה תן הרשות חמישית, והיינו קרפף, שהוא שטח הגדול יותר מבית צעתיים, ובית צעתיים זה 100 על 50 אמה, שהקיפו גדר שלא לצורך מגורים, שמי שזורק מרשות הרבים לתוכו או הפך, חייב כמו רשות היחיד. ובכל זאת אין מטלטלים בו יותר מ-400, כמו ברשות הרבים, כאמור לכמן בדף זין עמוד א'. משיבים התוספות שהקרפף אינו רשות בפני עצמו, אלא רשות היחיד גמורה, אבל עניין טלטול בתוכו גזרו עליו להיות כקרמלית, ולפיכך, הרי הוא נכלל ברשות היחיד וקרמלית שכבר נשנו, ולכן גם חצר של רבים שלא עשו עירוב ביניהם, כפי שנלמד לכמן, לא נקט התנה במניין הרשויות מן הטעם הזה. מפרשת הברייתא ואיזו רשות היחיד, חריץ, חפירה בקרקע וכדומה, שהוא עמוק 10 תפחים ורחב 4 על 4 תפחים, וכן גדר כותל שהוא גבוה 10 ורחב 4 על 4 תפחים, זוהי רשות היחיד גמורה. פירוש הדברים, גג הגדר הוא רשות היחיד, ואף שאין לגדר מחיצות מלמעלה, בכל זאת הרי זה נחשב כאילו יש לו מחיצות מטעם גוד אסיק. היינו רואים כאילו פני הגדר שמלמטה מארבעת צדדיו עולים למעלה סביבות ראש הגדר, ונמצא שגם למעלה יש לו מחיצות גבוהות 10 תפחים. וזוהי הלכה למשה מסיני, כמבואר במסכת סוכה בדבב עמוד ב', שיעורין חציצין ומחיצין. השיעורים שנוקטת בהם התורה, כגון כזית, ככותבת וכדומה, ומחיצות וחציצות, הם הלכה למשה מסיני. ורשי לקמן בדף זין עמוד א' מציין שגדר אינה רשות היחיד, אפילו אם היא בנויה על קרקע של רשות הרבים. ולקמן בדף ו' עמוד ב' תבאר הגמרא, מדוע קראה הברייתא לאלה רשות היחיד גמורה? ומסביר המאירי כלל הדבר, כל רשות שהיא עמוקה או גבוהה 10 טפחים ורחבה 4 או יותר מכך, בין אם היא חריץ או תלו גדר וכן קרקע שווה מוקפת ב4 מחיצות שגובהן 10 טפחים ובין המחיצות יש חלל של 4 על 4 טפחים ואפילו עיר המוקפת חומה ודלתותיה נעולות בלילה, וכן כלים כגון ספינה וכוורת שגובהן 10 טפחים ורוחבן 4 על 4 טפחים, אפילו אם הם מונחים ברשות הרבים, כל אלו וכיוצא בהם, בכלל רשות היחיד הם. ואף חצירות של רבים ומבואות שאינם מפולשים, לא פתוחים מצד לצד שאין היתר לטלטל בתוכם, אלא אם כן אסור עירוב, מכל מקום רשות היחיד הם, אלא שמדרבנן יצריכו בהם עירוב. ממשיכה הברייתא ומפרשת, ואיזוהי רשות הרבים? סרטיה, דרך סלולה המוליכה מעיר לעיר, דרך הכבושה לרבים, ופלטיה גדולה, רחבה גדולה של עיר שמתאספים שם אנשים לסחורה, ומבואות הרחבים 16 עמה, המפולשים הפתוחים משני ראשיהם לפלטיה, זוהי רשות הרבים גמורה. וכמה תנאים נוספים נאמרו בדיני רשות הרבים, א' אינו מקורה, אבל מקום ממקורה אינו רשות הרבים אלא נחשב כרמלית, כפי שלמדנו כבר לעיל בדף ה' עמוד א', לפי שאינה דומה לדגלי מדבר. ב' אין לו חומה, עיר שיש לה חומה ודלתותיה נעולות בלילה, אין לרחובותיה דין של רשות הרבים. יש מחלוקת ראשונים לגבי הרחבה שבתוך העיר המוקפת חומה, יש הסוברים שהיא רשות הרבים ויש אומרים שדין הרחבה כדין המבואות. דבר שלישי, רש"י כותב במסכת עירובין בדף ו, שאינו נחשב רשות הרבים אלא אם כן יש בו דריסת 60 ריבו בני אדם. אבל הרבה ראשונים סוברים שנחשב רשות הרבים גם אם אין בו דריסת 60 ריבו. עכשיו מפרשת הברייתא את הדינים התלויים ברשות הרבים ורשות היחיד. אין מוציאים מרשות היחיד זו שנתבערה למעלה לרשות הרבים זו, וגם אין מכניסים מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו. ואם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן אם הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אם עשה כן בשוגג, חייב קורבן חטאת, כדין כל העובר עליו שיש בו קרת, כנאמר לקמן בדף סמכתת עמוד א', ואם במזיד בלי התראה, אנוש קרת, ואם עשה כן בפני עדים ובהתראה, נסכל, שנאמר בתורה ושמרתם את השבת מחללי המות יומת, ככל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא. פירוש המילימות יומת, מיתת בידין, אם היה בעדים ובהתראה. ומה שנאמר ונחרטה, אם היה במזיד שלא בהתראה. כך אומר המחילתא. מפרשת הברייתא מהי כרמלית ומה דינה. אבל ים ובקעה, מקום שדות הרבה שאינו מוקף מחיצות, והיא סתוונית, מקום מושב הסוחרים לפני החנויות, והכרמלית, כל אחת מאלה אינה לא כרשות הרבים, לפי שאינה עשויה להילוך הרבים, ולכן אינה דומה למחנה ישראל במדבר. הרי איסורי הוצאה והכנסה בשבת נלמדים מההוצאה וההכנסה שמצינו במדבר, ומקום חניית ישראל במדבר היה מיועד להילוך הרבים, ולפיכך אין ללמוד ממנו לכרמלית, שכן אינה עשויה להילוך הרבים. ולא כרשות היחיד, לפי שהיא דומה לרשות הרבים, שכן אין לה מחיצות, ואין עושים ונותנין, אין מטלטלין בתוכה, כלומר מן התורה מותר לטלטל בתוכה, וכן להוציא ולהכניס ממנה, בין לרשות הרבים ובין לרשות היחיד, אבל מדרבנן אסור לטלטל בתוכה יותר מארבע אמות, שהואיל והיא דומה לרשות הרבים, גזרו בה משום רשות הרבים. אם נשא ונתן בתוכה, אם טלטל בתוכה, פטור מעונש שמיטה ומחטאת, לפי שאין איסורו אלא מדרבנן. ואין מוציאים מתוכה לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכה, ואין מכניסים מרשות היחיד לתוכה ולא מתוכה לרשות היחיד. גם זה מגזירת חכמים, לפי שכרמלית דומה קצת לרשות היחיד וקצת לרשות הרבים. ואם יוצאים ממנה לרשות הרבים או לרשות היחיד, או יכניס מאחת מהן לתוכה, שמה יבואו להוציא ולהכניס גם מרשות היחיד גמורה לרשות הרבים ולהפך. אם הוציא והכניס ממנה לרשות היחיד או לרשות הרבים, פטור. מבארת הברייתא דיני חצרות ומבואות. דין חצרות ומבואות זה לא חלק מפירוש ארבע רשויות שבתחילת הברייתא, שכן החצר והמבוי הם רשות היחיד מן התורה, והמוציא מהם לרשות הרבים חייב. מכל מקום נשנו כאן בסמוך לדין הכרמלית, מפני שפעמים הסעום ככרמלית לעניין להוציא ולהכניס מהם לרשות היחיד אחרת, כפי שתבאר הברייתא. כן אומרת הברייתא, חצרות של בתים השייכים לאנשים רבים, כלומר חצר הפתוחה לרשות הרבים, ובתים רבים פתוחים לחצר, ודיירי הבתים יוצאים דרך החצר לרשות הרבים, וכן מבואות שאינן מפולשים, שאינם פתוחים לרשות הרבים משני ראשיהם, אלא ראש אחד סתום, דהיינו, זו סמטה ללא מוצא, ופתוחים להם חצרות רבים אל תוך אותה סמטה, ובני החצרות יוצאים דרך המבואות לרשות הרבים. אם ערבו, נתערבו כל הבתים שבחצר על ידי עירוב חצרות, ועירוב חצרות פירושו שכל בני החצר מתערבים יחד, על ידי כך שמניחים פת באחד מבתי החצר עבור כל בני החצר, על ידי כן רואים כאילו כולם גרים באותו בית, והחצר עצמו משמש לאותו בית ונמצא שאין בו אלא רשות אחת. וכן כל החצרות הפתוחות למבוי על ידי שיתוף מבואות. שיתופי מבואות פירושו, שכל בני חצרות המבוי משתתפים יחד, על ידי שנותנים באחד מן החצרות פת או מין מאכל אחר עבור כולם. ועל ידי כך רואים כאילו כל החצרות שבמבוי תשמישן אחד באותו חצר. התוספות ריד מוסיף שלשון עירוב שלגבי מבוי כולל גם שתקנו אותו על ידי לחי או קורה בפתח המבוי. אז חצירות של רבים ומבואות שאינן מפולשים, אם ערבו, מותרים להכניס ולהוציא מהבתים לחצר וכן מהחצרות למבוי, ואם לא ערבו ביניהם אסורים להוציא ולהכניס, לפי שהן רשויות שונות, שכן הבתים מיוחדים לבעליהם והחצר משותפת לכולם, וכמו כן, החצרות שבמבוי כל חצר שייכת לדיירי אותה חצר, והמבוי משותף לכל בני המבוי, ואסרו חכמים להוציא מרשות לרשות, כדי לעשות סייג לתורה ולהרחיק את האדם מן העבירה, שמא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל בחצר עצמה מותר לטלטל, כאמור לכמן בדף קל, דף קופלמד עמוד ב'. מפרשת עכשיו הברייתא דיני מקום פטור. מקום פטור הוא מקום שגבוה יותר משלושה טפחים או עמוק יותר משלושה טפחים, ואין בו שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ודווקא אם נמצא ברשות הרבים, אבל אם הוא ברשות היחיד, הרי הוא רשות היחיד. ואם נמצא בקרמלית, יש מחלוקת ראשונים מדינו כקרמלית או כמקום פטור. כמו כן, אבי רשות הרבים וקרמלית שלמעלה מעשרה טפחים, נחשב מקום פטור כמבואר בגמרא לקמן בדף זין עמוד ב'. אם כן, מפרשת הברייתא דיני מקום פטור, אדם עומד על האיסקופה, על המפתן של הכניסה לבית, הגבוה שלושה טפחים מן הקרקע, כי אם אותה איסקופה אינה גבוהה שלושה טפחים, זה בטל לקרקע. ועל המפתן הזה אין שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, נוטה לכתחיל החפץ מבעל הבית העומד ברשות היחיד ומניחו על האיסקופה, וכן נותן לו חפץ שהיה מונח על האיסקופה, אף על פי שנמצא שהנחתו היא ברשות היחיד. וכן נוטל חפץ מעני העומד ברשות הרבים ומניחו על האיסקופה, וכן נותן לו חפץ שהיה מונח על האיסקופה, וההנחה היא ברשות הרבים. בכל האופנים הללו אין שום איסור, לפי שהוא מקום פחות מארבעה טפחים, אז אין לו חשיבות. והוא בטל גם לרשות הרבים וגם לרשות היחיד, ובלבד ובתנאי שלא ייטול מבעל הבית ונותן לעני, וכן לא ייטול מעני ונותן לבעל הבית, כלומר מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך. גם אם בינתיים נח החפץ על האיסקופה, למה לא לעשות זאת לפי שמזלזל באיסורי שבת בכך שגורם הוצאה מרשות לרשות? וכן, לפי שנראה לאנשים כאילו הוציא מרשות לרשות, ומתוך כך יבואו להכניס ולהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, גם בלי הפסק של מקום פטור. מכל מקום, אם נטל מהעומד ברשות זו ונתן לעומד ברשות השנייה, שלושתן פטורים, העומד ברשות הרבים, העומד ברשות היחיד, והעומד על האיסקופה. פטורים מחטאת וממיטה לפי שלא עברו על איסור תורה, שכן אין כאן העברה מרשות לרשות, שהרי נח באמצע במקום פטור. כלומר, אף על פי שבפועל לא נח החפץ כשהגיע באוויר שכנגד האיסקופה, בכל זאת, הועיל ומעביר החפץ גופו עומד ונח על האיסקופה, לפיכך מיד כשהגיע החפץ כנגדו נעשה כאילו נח שם. כך מפרש רש"י. אבל הראב"ד מפרש, כפי שהסבירו זאת המשנה ברורה ושער הציון, שאינו פטור אלא אם כן החפץ נח מעט בידו על גבי קרקע של האיסקופה לפני שהעבירו לרשות האחרת. ויהיה הברייתא את דברי רבי מאיר בדין איסקופה. החירים אומרים, החירים הוא רבי מאיר, איסקופה משמשת שתי רשויות, כלומר, לפעמים רשות היחיד ולפעמים רשות הרבים. כיצד? בזמן שהפתח פתוח נחשבת כלפנים הבית והיא רשות היחיד. בזמן שהפתח נעול נחשבת כלחוץ מן הבית וכרשות הרבים. ולכמן בדפתי תמוד א' בסיום הסוגיה התבאר באיזה איסקופה מדובר. ממשיכה הברייתא, ואם הייתה איסקופה גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה, שטחה ארבעה על ארבעה טפחים, הרי זו רשות לעצמה, כלומר אף על פי שאיסקופה זו היא רשות היחיד גמורה, מכל מקום אסור להוציא ולהכניס מהבית לתוכה. והדין הזה הוא המשך דברי רבי מאיר. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את הברייתא. אמר מר אמר חכם ובא לאל בברייתא שחריץ עמוק עשרה ורחב ארבעה טפחים, שטחו ארבעה טפחים, או גדר גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים, זוהי רשות היחיד. שואלת הגמרא למהות אמי, מה באתנה למעט באומרו זוהי רשות היחיד? שהמשמעות רק זו ולא אחרת. משיבה הגמרא למהות היד רבי יהודה, למעט את דינו של רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא לקמן בדף קי"ז, וכן במסכת עירובין בדף ו, יתר על כן אמר רבי יהודה. נבהר שהברייתא לפני כן מדברת באדם שבנה עלייה מעל שני בתים הנמצאים בשני צידי רשות הרבים. שרבי יהודה מתיר לטלטל תחת העלייה, לפי שאומרים פי תקרה יורד וסותם, כלומר רואים כאילו עובי הנסרים שבסוף התקרה, כלומר של העלייה של הקומה השנייה, יורד למטה וסותם ונעשה מחיצה, ונמצא שהמקום שמתחת לתקרה מוקף מחיצות מכל צד. והדבר הזה הוא הלכה למשה מסיני שפי תקרה יורד וסותם. כעת מוסיף רבי יהודה שאף מקום המוקף שתי מחיצות ואין לו תקרה, הרי זו רשות היחיד מן התורה, ולכן ישנה אפשרות להתיר לטלטל בו. אם כן, נאמר בברייתא יתר על כן אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים זה מול זה, נדמיין לעצמנו רחוב עם שני בתים משני צידי הכביש, והוא רוצה לטלטל מבית אחד לשני דרך רשות הרבים שביניהם, דרך הכביש, עושה לחי שהוא לוח עץ או דבר אחר שגובעו 10 טפחים ועוביו ורוחבו משהו, ומעמידים אותו סמוך לכותל בקצה הפונה לרשות הרבים. עושה לחי מכאן בקצהו של אחד הבתים שמצד רשות הרבים מול הבית השני, ולחי אחד מכאן בקצה השני של אותו בית שמצד רשות הרבים, או עושה קורה, דהיינו מניח קורה שרוחבה טפח ועובייה כלשהו מעל שני הקטלים בקצה הפונה לרשות הרבים, וחכמים מצריכים לחי או קורה כדי להתיר טלטול במבוי שאינו מפולש, סמטה ללא מוצא, שיהיה הכר שהוא רשות היחיד, ולא יבואו להתיר טלטול ברשות הרבים. וכאן החליקו רבי יהודה וחכמים ממועיל התיקון הזה גם למקום שיש לו רק שני מחיצות. אז או שהוא עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או עושה קורה מעל שני הבתים מכאן מצידם האחד וקורה מכאן מצידם השני, ונושא ונותן באמצע, הוא יכול לטלטל בין שני הבתים. הטעם, לפי שסובר רבי יהודה שכל מקום שיש לו שתי מחיצות, הרי הוא רשות היחיד מן התורה. והרי יש כאן שתי מחיצות, שהן מחיצת הבית שמצידו האחד של רשות הרבים, ומחיצת הבית השני שכנגדו. אבל כדי שלא יבואו לטלטל גם ברשות הרבים, יצריכו חכמים לעשות היכר בקצה הבתים על ידי לחי או קורה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך. כלומר, מקום שאין לו אלא שתי מחיצות, הרי הוא רשות הרבים מן התורה. ואין לחי וקורה מועילים להתיר רשות הרבים של תורה. לא יכול להתיר לטלטל שם. ולכן הוסיף התנא בברייתא לעיל ושנה, זוהי רשות היחיד. כלומר, רק מקום המוקף בארבע מחיצות, כגון חריץ או גדר, הרי זו רשות היחיד. אבל מקום שיש לו רק שתי מחיצות, אינו רשות היחיד. עכשיו מפרשת הגמרא את הלשון זוהי רשות היחיד גמורה. שואלת הגמרא, ומה עיקרו לי, מדוע הברייתא קוראת לזה רשות היחיד גמורה? משיבה הגמרא, מהו דתימה שמא תאמר? כי פליגי רבנן עלי דרב יהודה. מה שנחלקו חכמים על רבי יהודה ואמרו דה המקום שיש לו שתי מחיצות לא אבי אינו נחשב רשות היחיד ולכן אין מערבין אותו בלחי או קורה, הנימי לדברים אילו אינם אלא לעניין לטלטל בתוכו יותר מארבע אמות, כי טלטול זה אסרו חכמים משום שדומה לרשות הרבים. אבל עניין לזרוק מרשות הרבים לתוכו מודלי, מודים חכמים לרבי יהודה שנחשב רשות היחיד והזורק חייב, לפי שהם מודים שמן התורה כל מקום שיש לו שתי מחיצות הרי הוא רשות היחיד. כמה שמלן לכך משמיענו התנא באומרו רשות היחיד גמורה, שאינו כן אלא זוהי רשות היחיד גמורה, כלומר רק מה שנגמר מניין מחיצותיה, דהיינו שיש לו מחיצות גמורות מכל צד כגון חריץ או גדר, זה רשות היחיד. אבל מקום שלא נגמרו מחיצותיה, כגון באופן שדיבר עליו רב יהודה שיש שם רק שתי מחיצות, אינה רשות היחיד כלל, אפילו לחייב את הזורק מרשות הרבים לתוכה. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. אמר מר, אמר החכם ובא לעיל בברייתא שסרטיה ופלטיה, סרטיה זו דרך סלולה מוליכה מעיר לעיר, ופלטיה זו רחבה גדולה של עיר שמתאספים שם אנשים לסחורות, ומבואות הרחבים 16 אמה המפולשים הפתוחים משני ראשיהם לפלטיה, זוהי רשות הרבים גמורה. שואלת הגמרא למהות המים, מה בא התנא למעט במה ששנה זוהי רשות הרבים שמשמעו רק זו ולא אחרת? משיבה הגמרא למהותי אידך דרב יהודה, למעט דין אחר של רב יהודה. דתנן שנינו משנה במסכת העירובין בדף חב ב' עמוד א'. בעניין מה שהתירו חכמים לעשות 4 פסים סביבות בור שנמצא ברשות הרבים, ובכך יהיה המקום שבין הפסים רשות היחיד, ויהיה מותר לשאוב ולמלות מים מן הבור ולהניח על שפתו להשקות הבהמות. ונסביר, בור מים הנמצא ברשות הרבים והוא עמוק 10 תפחים ורחב 4 תפחים, הרי הבור הוא רשות היחיד, כדין חריץ שהוא עמוק 10 ורחב 4, והממלא מתוכו מים ומניחו על שפת הבור חייב משום מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ושנינו במסכת העירובין בדף י' ז' עמוד ב' שהקלו חכמים משום בהמות אוילי רגלים, לעשות 4 פסים ב4 זוויות שסביבות הבור, וכל פס עשוי משני לוחות המחוברים יחד, דהיינו, בכל פינה של הבור יש פס זווית, ורוחב כל אחד עמה, הוא קרוי בלשון דיומד, ונראים כמו האות דלת, ונמצא שבכל זווית יש קצת דופן הפונה לצד אחד, וקצת דופן הפונה לצד השני, ובין פס לפס הפרש עד 10 אמות, ועל ידי כן נחשב החלל שבין הפסים כאילו כולו מוקף מחיצות, והוא נידון כרשות היחיד, ומותר לשאוב מים מן הבור ולהניחו בין הפסים, ולהכניס לשם בהמותיו ולהשקותם. רבי יהודה אומר, אם הייתה דרך רשות הרבים מפסה קטן, עוברת בין הפסים, יסלקן לה לצדדין. יעביר את דרך הרבים אל מקום אחר מחוץ לפסים, שאם לא כן, הרבים העוברים שם מבטלים את המחיצות, והחלל שביניהם אינו רשות היחיד. יהיה אסור לשאוב מים ולהניח את המים על הקרקע שליד הבור. וחכמים אומרים אינו צריך לסלקה, לפי שאין הילוך הרבים מבטל את המחיצות, ועדיין החלל נחשב רשות היחיד. ולכך התכוון התנא במה ששנה, זוהי רשות הרבים, כלומר, אלו שנמנו הם רשות הרבים. אבל כאשר רבים עוברים בין הפסים, אין זו רשות הרבים. עכשיו מבארת הגמרא, והמי קרולי גמורה, למה הלשון זוהי רשות הרבים גמורה? שיבה הגמרא, איידי דתנא, אגב ששנה התנא בריש, זוהי רשות היחיד גמורה, ואת הטעם לכך כבר ביארנו, תנא נמי לכך שנה גם בסיפה, זוהי רשות הרבים גמורה, למרות שהוא לא ממעט במילה גמורה שום דבר. עכשיו מבארת הגמרא מדוע לא נמנע המדבר בכלל רשות הרבים. מקשה הגמרא, כשמנע תנא בברייתא את מיני רשות הרבים, ולכשוב נמי שימנה גם כן מדבר בכללם, דעתניא שרישנינו בברייתא איזוהי רשות הרבים, סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפולשין, והמדבר. תרצת הגמרא אמר אביי לא קשיא, כאן בברייתא שמחשיבה מדבר כרשות הרבים מדובר בזמן שישראל שרויין במדבר, כאשר יצאו ממצרים שהיה אז המדבר מקום הילוך לרבים, אבל כאן בברייתא לאל שאינה מחשיבה את המדבר כרשות הרבים מדובר בזמן הזה שאין המדבר מקום הילוך לרבים, שכן בזמן הזה אין הולכי מדברות מצויים. שואל הריטב"א, מדוע שנה תן הדין שהיה נוהג בזמן המדבר בלבד ואינו נוגע לזמן הזה? הוא מיישיב שבא להשמיענו שכל מקום שמצויים בו 60 ריבו בני אדם, אף על פי שאינם קבועים תמיד במקום אחד כמו במדבר שבני ישראל היו הולכים ממקום למקום, מכל מקום נחשב לרשות הרבים. והשפת אמת מקשה, אם הברייתא שלא מנתה מדבר עוסקת בזמן הזה, מדוע לא מנתה את המדבר בין המקומות שהם קרמלית, שכן אינו מקום הילוך לרבים וגם אינו מוקף מחיצות? והתשובה היא, שלפי שדינו של המדבר משתנה שלפעמים הוא רשות הרבים ולפעמים הוא קרמלית, לכך הברייתא לא מנתה אותו כלל. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. אמר מר אמר החכם ובא לאל בברייתא אם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ואם הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אם בשוגג חייב חטאת, ואם במזיד בלא עדים והתראה אנוש כרת, ואם בעדים והתראה נסכל. מקשה הגמרא, מה ששנינו בשוגג חייב חטאת, פשיטה. פשוט הוא הדין הזה, מדוע הוא צריך חתנה לשנותו, כלומר, מאחר ששנה שרשות אחת היא רשות היחיד והרשות השנייה היא רשות הרבים, די היה שיומר שהמוציא מזה לזה חייב, וממילא נשמע מכך שבשוגג חייב חטאת, שכן הדבר ידוע שהמחלל שבת במזיד בלא התראה, נענש בקרת. כנאמר כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה, וכל שחייבים על זדונו קרת, חייבים על שגיגתו חטאת. כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד א' מן הפסוקים, תרצת הגמרא אכן אין חידוש ברישא שבשוגג חייב חטאת, אבל הסיפה שאמרה שבמזיד אנוש קרת ונסכל, יצטריך אלי, וצרח התנה להשמיענו ללמדנו שיש חיוב סקילה אם יתרו בו. ואגב כך, שנה גם את הרי שלמרות שאין בה חידוש. בקשה הגמרא, הנמי גם הדין הזה שעושה מלאכה בשבת במזיד חייב סקילה פשיטה, פשוטו ולא הוצרח התנה להשמיעו, שכן מפורש בתורה בפרשת המקושש, שהמחלל שבת במזיד והתראה נסכל. המקושש היה אדם שחילל את השבת בזמן שהיו בני ישראל במדבר ונסכל על פי הדיבור. ולכמן בדף צדיבה ועמוד ב' תביא הגמרא מחלוקת איזו מלאכה עשה המקושש. ותרץ את הגמרא הקמשמלה נתן המשמיענו בכך כדי רב, כשיטת רב. דאמר רב, לכמן בדף צדיבה ועמוד ב', מצאתי מגילת סתרים, מגילה נסתרת, והטעם שהמגילה הייתה נסתרת לפי שמן התורה אסור לכתוב תורה שבעל פה, ולפיכך כשהיו התלמידים שומעים דברי יחיד חדשים שלא היו יהודים בבית המדרש, וחשישו שמה ישכחו אותם, היו כותבים זאת על מגילה ומסתירים אותה. אם כן אומר רב, מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייה, בבית מדרשו של רבי חייה, וכתוב בה, איסי בן יהודה אומר, אבות מלאכות של איסורי שבת, 40 חסר אחת, 39 הם. אבות המלאכות השנויות לכמן במשנה בדף עין ג' עמוד א', ואינו חייב אלא אחת, ובפשטות הכוונה, שאם עשה את כל מלאכות שבת בשגגה, בעלם אחד, כלומר שלא נודע לו בין כל מלאכה ומלאכה, שחטא חייב רק חטאת אחת בלבד, כיוון שכל חילול שבת הוא גוף אחד של עבירה. ולפי ההבנה עכשיו בדברי איסי, אין לפרש את דבריו אלא בשוגג, שכן במזיד לא שייך לומר אינו חייב אלא אחת, שהרי הדבר פשוט שאי אפשר להורגו בשתי מיטות. מברר את הגמרא את כוונת איסי בן יהודה. מקשה הגמרא, איני, האם כך אמר איסי שעובר על כל אבות המלאכות חייב רק חטאת אחת? והתנן הרי שנינו במשנה לכמן בדף עין ג' עמוד א', אבות מלאכות 40 חסר אחת, מלאכות שבת שחייבים עליהם סקילה וקראת במזיד וחטאת בשוגג, יש מהן שנקראו אבות מלאכה ויש מהן שנקראו תולדות. אבות מלאכה הן אותן 39 מלאכות שהיו במשכן, שכן כל מלאכות שבת נלמדות מן המלאכות שנעשו במשכן, כגון החורש והזורע ודומיהם. התולדות הן המלאכות שהן עצמן לא היו במשכן, אבל שמתוך שדומות לאבות חייבים גם עליהן, כגון המחתך את הירק לחתיכות קטנות שהיא תולדת מלאכת תוכן. להבינן בה ונסענו ונתנו בדברי המשנה הזו, שאמרה כאמור אבות מלאכות 40 חסר אחת, מניין על המלי, מדוע הוא צריך התנה לכתוב את מניין המלאכות שהוא 40 חסר אחת? הרי הוא שונה שם את כל אבות המלאכות, ואם כך, די בזה שיומר אבות מלאכות, החורש והזורע וכו'. ואמר רבי יוחנן שהתנה בא בכך להשמיענו שמסען כולן את כל מלאכות שבת בעלם אחת, כלומר שלא נודע לו בין אחת לאחת שחטא, בכל זאת חייב חטאת על כל אחת ואחת, לפי שכל אב מלאכה נחשב לעבירה בפני עצמה. לכך כתב התנה 40 חסר אחת להודיענו כמה חטאות יכול אדם להתחייב באיסורי שבת בעלם אחד. והשמיענו בזה שאינו יכול להתחייב יותר מכך על העלם אחד, לפי שאף אם יעשה גם האבות וגם תולדותיהם, אינו חייב חטאת על התולדה בפני עצמה, אלא על אב המלאכה בלבד. שכן העושה אב מלאכה עם תולדתה, נחשב כעושה עבירה אחת כמה פעמים, ואינו חייב על שניהם אלא חטאת אחת. וכן אם עשה שתי תולדות של אותו אב מלאכה בעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת. אבל אם עשה שתי אבות, או שתי תולדות של שתי אבות, או אב ותולדה של אב מלאכה אחר אפילו בעלם אחד, חייב שתי חטאות, לפי שנחשב כעושה שתי גופי עבירות. מכל מקום הרי מבואר במשנה, שאינו נפטר בחטאת אחת על כל אבות מלאכות שבת, וקשה איך אמר איסי בן יהודה שאינו חייב על כולם אלא חטאת אחת, שכן מסתם איסי בן יהודה לא חולק על המשנה. מתרץ את הגמרא, אכן לא אמר איסי בן יהודה שחייב רק חטאת אחת על כל אבות המלאכות, וגם הוא מודה שחייב חטאת על כל אחת ואחת, אלא אימה אמור שכך אמר איסי, אינו חייב סקילה על אחת מהן, כלומר, מתוך 39 אבות מלאכות שנאסרו בשבת, ישנה מלאכה אחת שאין חייבים עליה סקילה, ולא פירש איסי איזוי. אז כל מה שביירה הגמרא עד עכשיו את כוונת איסי בן יהודה, זה כדי ליישב על פי זה, מדוע הוא צריכה הברייתא לכתוב שהמוציא והמכניס במזיד אנוש קרת ונסקל. הרי הדבר פשוט הוא, מסיימת הגמרא את התירוץ ואומרת, והקמה שמלן, וזה משמיענו התנה של הברייתא. המלאכת הוצאה מאנך דלא מספקן, היא מהותן מלאכות שאין להסתפק בהם, אלא בוודאי חייבים עליהם סקילה במזיד. למה הוא צריכה הגמרא לומר תחילה במזיד אנוש קרת ונסקל יצטרך אלי? הרי גם מה ששנינו בשוגג חייב חטאת, היה אפשר לתרץ בכך שהברייתא הולכת בשיטת איסי, ומשמיענו התנא שהוצאה היא מאותן מלאכות שאין להסתפק בהם אם חייבים עליהם חטאת. התשובה היא שגם איסי מודה שחייבים חטאת על כל אחת מה-39 אבות מלאכה. מה שהוא אמר אינו חייב על אחת מהן, לא אמר כן אלא לעניין חיוב סקילה במזיד בלבד. הטעם שנקטה הברייתא שדברי איסי לא נאמרו לעניין חטאת, לפי שרבי יוחנן שובה בסוגייתנו, מדקדק מהמשנה לכמן בדף עין ג' שמסע את כל 39 המלאכות בעלם אחד, חייב חטאת על כל אחת ואחת. הרי שלא נפקע שום מלאכה מחיוב חטאת. בוודאי איסי לא חולק על המשנה הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל הקמה שמלן קרב. דנה הגמרא במה ששנינו בברייתא שבקעה היא קרמלית. אמר מר, אמר רחכם ובא לאל בברייתא, אבל ים ובקעה, מקום שיש בו שדות הרבה, וההסתוונית, רחבה שלפני החנויות ששם יושבים הסוחרים והקרמלית, אינן לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. מקשה הגמרא וכי ביקה אינו נחשבת לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים? ואתנן שנינו משנה במסכת טהרות פרק ו' משנה ז', הביקעה בימות החמה שאין בה זרעים, רשות היחיד היא לשבת, לפי שאינה עשויה להילוך הרבים, שכן אינו מצוי שיסתלקו הולכי דרכים מן השביל וילכו בשדה. ורשות הרבים היא לתומה, כלומר, לעניין ספק תומה, שנתקבלה ההלכה שספק תומה ברשות היחיד תמה וברשות הרבים טהור, הרי דין הביקה כרשות הרבים וספיקה טהור. והטעם, לפי שאינו נקרא רשות היחיד לעניין תומה, אלא מקום הראוי להסתתר בני אדם בתוכו. שהרי כל מה שאנו מתמים ברשות היחיד ספק תומה, למדנו מסותה, איש את איש שנסתרה עם איש זר ואין ידוע אם זינתה עמו, שאנו מתמים אותה לבעלה מספק. וסותה נתמת דווקא כשהספק היה במקום סתירה. מכאן למדו שגם שאר התומות אינן נתמות מספק, אלא אם כן הראה הספק ברשות היחיד, כלומר, במקום הראוי לסתירה. וביקה בימות החמה אינה מקום הראוי לסתירה, שהרי יש בני אדם שנכנסים לתוכה. ובימות הגשמים שהביקה זרועה ואין בני אדם נכנסים לתוכה כדי לא לקלקל את הזרעים, הרי רשות היחיד לכאן ולכאן, בין לשבת ובין לתומה, מפני שאין אדם נכנס לשם והיא מקום סתר. וספק תומה ברשות היחיד תמה, אם כן מבואר במשנה הזו, שלעניין שבת נחשבת הביקה כרשות היחיד, ומדוע שנינו בברייתא שהביקה היא כרמלית? מתרצת הגמרא אמר אולה לעולם הביקה כרמלית אביה, נחשבת לכרמלית לעניין שבת והזורק מרשות הרבים לתוכה פטור. ומה עיקר היא לה? מדוע קרא לה תנא במסכת טהרות רשות היחיד לפי שאינה רשות הרבים? בפירוש הדברים, אגב שהיה צריך תנא לקרוא לביקה רשות היחיד לעניין תומה בימות הגשמים שלא שייך לעניין זה שם כרמלית, קרא לה גם כך לעניין שבת, וזה לא לשון משובש לפי שראוי לקרותה רשות היחיד או איל ואינה רשות הרבים. כך מסביר החתם סופר. תירוץ נוסף, רב אשי אמר, מה ששנינו במסכת טהרות שביקעה היא רשות היחיד לשבת, היינו כגון דאית למחיצות, באופן שיש לה מחיצות, ומשמעינו הטענה, שכל ביקעה שהיא, אם היא מוקפת מחיצות, הרי היא רשות היחיד מן התורה, ואפילו ביקעה ששטחה יותר מבית צעתיים. בית צעתיים הוא מקום ראוי לזרוע בו שני סעים של חיטים, ושיעורו 100 אמה על 50 אמה, כשיעורו של חצר המשכן. וכאשר מדובר בריבוע זה 70 אמה וארבעה תפחים ומשהו, על 70 אמה וארבעה תפחים ומשהו. ולא היה ביתו סמוך לה, לאותה ביקה, לפני שהקיפו אותה במחיצות, שבאופן זה אסרו חכמים לטלטל בתוכה יותר מארבע אמות כדין כרמלית. כמה מבואר במסכת העירובין בדף כ"ג עמוד א', הוא הנקרא קרפף שלא הוקף לדירה. קרפף הוא מקום גדול מחוץ לעיר המוקף מחיצות, אבל לא הקיפו אותו על דעת שהמקום ישמש לשם דירה, אלא כדי להכניס לשם מעיצים לאוצר וכדומה. אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, גזרו חכמים שלא לטלטל בתוכו כמו בקרמלית, לפי שמתוך שהוא גדול וגם אינו משמש לדירה, הרי הוא דומה קצת לרשות הרבים ולקרמלית. אבל אם היה ביתו פתוח למקום הזה קודם שהוא קף, ואחר כך הוא קף, מותר לטלטל בו כמו ברשות היחיד, לפי שנחשב שכל מקום הוא קף על מנת שיהיה משמש לדירתו. אבל אם בשעה שהוא קף המקום לא היה שם בית דירה, או שהיה שם אבל לא היה הבית פתוח לו, ורק היו נכנסים ויוצאים לבית דרך מקום אחר, גם אם אחרי שהוא קף נפתח לו הבית, אסור לטלטל בו, לפי שהגדרת הקרפף כמוקף לדירה או אינו מוקף לדירה, נקבע בשעה שהוא קף במחיצות. מכל מקום מן התורה רשות היחידי שהרי יש לה מחיצות, ולכן הזורק מרשות הרבים לתוכה חייב. ומה שקרה לאתן הרשות היחיד, היינו לעניין דין תורה וללמד שהזורק מרשות הרבים לתוכה חייב, אבל לטלטל בתוכה אסור מדרבנן. ומה ששנינו בברית הליל שהביקה היא כרמלית, היינו כשאינה מוקפת במחיצות. ורב אשי מביא מקור לדבריו מדברי רבי יוחנן. וחייה הוא כמו, כלומר, מה שאמרנו שביקה מוקפת מחיצה, היא כרשות היחיד לעניין הזורק מרשות הרבים לתוכה, הוא כמו דאמר אולה אמר רבי יוחנן, כמו שאמר אולה בשמו של רבי יוחנן. קרפף, שטח שאינו מקורה, שהוקף במחיצות, והוא יותר גדול מבית צעתיים, שלא הוקף בגדר לצורך דירה, כלומר שבשעה שהוקף במחיצות, לא היה ביתו סמוך לו, כי אם ביתו היה סמוך לו, נחשב כאילו הקרפף משמש לבית ונמצא שהוקף לדירה, ואפילו אם הוא בית קור, מקום זריעת 30 סאה, קור הוא שם מידה המחזקת 30 סאה, ואפילו בית קוריים, 60 סאה, כלומר, אף על פי שהקרפף גדול מאוד, אף על פי שאסור לטלטל בתוכו יותר מארבע אמות, מכל מקום הזורק מרשות הרבים לתוכו, חייב משום הכנסה לרשות היחיד. מבאר רבי יוחנן מה היא טעמה? מהו הטעם שחייבים על כך? מפני שמחיצה היא, המחיצה שהקיפו בה את הקרפף מן התורה, היא מחיצה כשירה לעשותו רשות היחיד, אלא שאסרו חכמים לטלטל בתוכו, מפני שמחוסרת דיורין שאין גרים בתוכה, והיא דומה לרשות הרבים. כמו כן, ביקה מוקפת במחיצות, הרי רשות היחיד מן התורה, אלא שמחמת שהיא מחוסרת דיורין, אסרו חכמים לטלטל בתוכה. כעת מבררת הגמרא מדוע אולה לא תרץ כרבשי, מדוע רבשי לא תרץ כאולה. מקשה הגמרא בישלמה רבשי. לא אמר כדי אולה, מה שרבשי לא רצה לפרש את המשנה במסכת תערות כתירוצו של אולה, שאף שהיא קרמלית, קורא לה תנא רשות היחיד, דבר זה מובנו, לפי שסבר שעדיף לפרש את המשנה בביקה מוקפת מחיצה, שמן התורה היא רשות היחיד גמורה, וכדברי אולה בשם רבי יוחנן. אלא אולה שפירש שאף שהיא קרמלית, ואינה רשות היחיד כלל, בכל זאת קורא לה תנא במסכת תערות רשות היחיד, מה היא טעמה, מה טעמו שלא אמר בביאור המשנה במסכת תערות כשמעתי, כשמועתו, כלומר, מדוע לא פירש שבתערות מדובר בביקה מוקפת מחיצה, וכוונת הברייתא לרשות היחיד גמורה, וכפי ההלכה שהוא בעצמו אמר בשם רבי יוחנן שקרפף נחשב כרשות היחיד מן התורה. תרץ את הגמרא, אמר לך אולה, אולה, יוכל לתרץ ולומר לך. שהגמרא אומרת אמר לך, הווה אומר שאותו המורה לא נכח בשעת הוויכוח ובשעת השקלא וטריא בבית המדרש. אלא החכמים שהיו בבית המדרש אומרים, לו אולה היה פה היה יכול לתרץ ולומר לך, אי דאית לה, אם כשיש לה מחיצות, ביקעה קרי לה? וכי נקראת ביקעה? קרפפי. זהו קרפף, ולכן אין לפרש את המשנה באופן הזה. ורבשי יתרץ לך שהטעם שפירש, שבמסכת תערות מדובר בביקעה מוקפת מחיצות, אף על פי שאינו מצוי לקרוא למקום המוקף מחיצות בשם ביקעה, ורבשי לא פירש כאולה שהטענה קורא לה קרמלית, אף על פי שרשות היחיד, משום שרשות היחיד קטני, רשות היחיד שנינו במשנה, ואין קוראים לקרמלית רשות היחיד, ועל כן מוכרח רבשי לפרש שבמסכת תערות מדובר בביקה המוקפת. מסביר הריטב"א, אולה סובר שמצוי יותר שהתנא יקרא לקרמלית רשות היחיד מאשר יקרא לקרפף ביקה. ואילו רבשי סובר להפך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא בדפינו היומי היום הזה. שאלה ראשונה בדף ו' במסכת שבת, מה עמדת הרשויות שיש בשבת? שאלה שנייה, מה צריך להיות רוחב מבואות העיר המפולשים כדי שיחשבו לרשות הרבים? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, איזה רשות נחשב הים? שאלה רביעית, מדוע בזמן הזה המדבר אינו נחשב רשות הרבים? שאלה חמישית, מה הדין העובר על כמה מלאכות שבת בעלמה אחת? והשאלה האחרונה, מה דין ביקעה לעניין תומה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי דבב במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים וכן להפך ועבר על מקום פטור, ואין צריך לומר דרך קרמלית שהיה ביניהם בהליכתו חייב, שמהלך אינו כעומד, ואין צריך לומר במושיט וזורק שעבר החפץ במקום פטור, שאינו חשוב כמי שנח שם. והמוציא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור, פשוט שהוא פטור. ודווקא אם לא עמד במקום פטור, אבל אם עמד מעט שם ואחר כך חזר והוציא לרשות האחרת, פטור, כיוון שעשה הנחה במקום פטור. מכל מקום אסור מדרבנן, שמא יבואו לעכל ולהוציא גם מרשות היחיד לרשות הרבים עצמו. אסור מדרבנן להוציא מרשות היחיד למקום פטור דרך רשות הרבים, אף אם ייזהר שלא לעמוד ברשות הרבים. כי אנחנו גוזרים שמא יבואו לעכל ולהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים עצמו. ארבע רשויות לשבת. רשות היחיד, רשות הרבים, קרמלית ומקום פטור. איזו רשות היחיד? מקום המוקף מחיצות גבוהות 10 תפחים ויש בו 4 תפחים על 4 תפחים או יותר. ואפילו יש בה כמה מילים מוקף לדירה, כגון מדינה של דלתותיה ננעלות בלילה, וכן חריץ עמוק 10 ורחב 4 על 4 תפחים, וכן תל גבוה 10 תפחים ורחב 4 על 4 תפחים, וכן עמוד גבוה 10 תפחים ורחב 4 על 4, ואפילו עומדים ברשות הרבים. יש אומרים שצריך שיהיה בין המחיצות חלל 4 על 4, כי עובי המחיצות אין מצטרפות לזה, ויש אומרים שגם עובי המחיצות מצטרף לשיעור 4 תפחים. יש שם מחלקים בדבר, שאם המחיצות עבות כל כך שראוי להניח מלמעלה דף על גביהם ולהשתמש שם, מצטרף הרוב עם החלל לשיעור הזה, כיוון שראוי להשתמש שם, ואם לא, אין מצטרף. אמנם כל האמור כאן הוא רק לעניין שיהיה נקרא שם רשות היחיד על עובי המחיצה מלמעלה, אבל לעניין חלל שבתוך המחיצה לכל הדעות לא נקרא רשות היחיד, כל זמן שאין בחללו 4x4. אין צריך שיהיה תל זקוף בגובה, אלא אפילו הוא משופע, אם מתלקט 10 תפחים בגובה מתוך שיפוע 400, הרי הוא כאילו זקוף כולו, והרי הוא רשות היחיד במקום גובהו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית. אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת כלאיים, תחילת הפרק השביעי. נקדים ונאמר, מי שרוצה להגדיל את מספר הגפנים בקרמו ואין לו אפשרות לנטוע בין גפן לגפן מחמת מיעוט שטח היניקה, שמה לא תיקלט. ואם תיקלט, שמה תדלדל את הגפנים הסמוכות, הרי הוא לוקח זמורה ארוכה של גפן וכופפה ונועצה בתוך האדמה, ובאמצע השטח שבין גפן לחברתה מוציאה מעל הקרקע, באופן שתינק מהקרקע ומהגפן שהיא מחוברת אליה, ולאחר שתיקלט ותשתרש ותוציא ענפים מפרידים בינה ובין גפן האם. דרך זו לריבוי הגפנים נקראת הברכה, מלשון ברך, על שם שכופפים את הזמורה ונועצים אותה באדמה. המשנה שפותחת את הפרק השביעי עוסקת בדיני כליים הקשורים בהברכה. אומרת המשנה במסכת כליים פרק שביעי משנה א', המבריך את הגפן בארץ, הכופף זמורת גפן ותומנה בקרקע ומוציא ראשה מצד אחר, כדי שתצמח משם כגפן חדשה, ומדובר כאן בהברכה שהייתה חוץ לשישה תפחים מעיקר הגפן, שהזריעה מותרת שם, עם עין נפר על גבה על גבי הזמורה המוברכת, במקום שהיא תמונה שם 3 תפחים עובי, לא יביא זרע עליה. לא יזרע במקום זה שבפחות משלושה תפחים שורשי הזרעים נכנסים בגוף הזמורה, והרי זה כמרכיב כליים בגפן. אבל מן הצד מותר לזרוע לפי שאין שורשי הזרעים מהלכים לצד. אפילו הבריחה בדלעת שתחב את הזמורה המוברכת בדלעת, וכגון שהדלעת יהיה ואישה שהיא עצמה אינה אוסרת משום כליים, או בסילון, שהכניס זמורה בסילון, היינו בצינור, וכגון שהוא של חרס מכל מקום, אם אין אפר על גבה 3 תפחים אסור לזרוע עליה, לפי ששורשי הזרעים מנקבים את הדלעת ואת הסילון ונכנסים בזמורה. הבריחה בסלע, הבריח את הזמורה בתוך סלע קשה, אף על פי שאין אפר על גבה אלא 3 אצבעות, מותר להביא זרע עליה, שאין השורשים מנקבים את הסלע. הרכובה שבגפן אין מודדים לה אלא מן העיקר השני. יש שהגפן אחר שעלתה מעט מן הארץ נכפפת למטה, וכשמעלים אותה הרי נעשית כמין הרכובה, היינו ברך. אין מודדים לה 6 תפחים, כדי עבודתה משורשה של הגפן, אלא מן העיקר השני, ממקום שהרכובה עולה מסוף הרכובה. במה דברים אמורים? כשאין העיקר הראשון נראה. היינו שלא ניכר מקום שורשה של הגפן, והרי זה נראה, כאילו הגפן נטועה במקום כפיפתה. אבל אם נראה העיקר הראשון, היינו שורש הרכובה, יש למדוד מהעיקר הראשון. זוהי המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ט"ז באדר תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף ו' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, טוב באדר י"ז באדר תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא ופרשת פרה, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים 2 דפים, מדפים ז' וח' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.